פסוק ג' ויחי אדם 30 ומעט שנה ויולד בדמותו כצלמו ויקרא את שמו שת. זאת אומרת, מה פירוש בדמותו כצלמו של אדם הראשון? אדם הראשון אנחנו יודעים עליו שהוא בדמותו כצלמו של אלוהים. אז אם שת הוא בדמותו כצלמו של אדם, סימן שגם שת הוא בצלם אלוהים. לא פשוט, נכון? מה המשמעות של צלם אלוהים? אומר הרמב״ם, זה החלק באדם שיודע את אלוהים. שזה מה שפישתו של הרמב״ם, השכל של האדם. אז זאת אומרת שיש צלם אלוהים בשט, לא מצאנו את הביטוי הזה אצל בני קין, כן. אז זהו, זו השאלה, מהו החלק שהרמב״ם קורא לו שכל? על כל פנים, איך שלא נגדיר את זה, בלי להיכנס למחלוקות בין המהר"ל לבין הרמב״ם, לגבי הגדרה מדויקת של צלם אלוהים, אבל ברור שיש משהו מיוחד באדם, שדרכו הוא יודע את אלוהים, ואנחנו קוראים לו צלם אלוהים. ושהדבר המיוחד הזה, אפשר לקרוא לו סגולה אם רוצים, לפי הכוזרי זה סגולה, זה נמצא אצל זרע שת ולא אצל זרע קין. בסדר? מה שלא יהיה, אנחנו מבינים כן ששת מתעסק בעניינים אלוהיים. זה כלומר, רמז הוא מספיק עווה בתורה, כדי שנדע שהוא עוסק בעניינים אלוהיים. נקרא לזה בשפה פשוטה, החוכמה. כמו כן, גם הבן של שת. כן, פסוק וו. ויחי שת 5 שנים ומעט שנה, ויולד את אנוש. ולפי מה שלמדנו בפרק ד' בפסוק כ"ו, אנוש הוא ממציא הדת. כן? אז הוא חל לקרוא בשם השם. אם כן, אנחנו רואים שאף הבן של שת עוסק באלוהות. זה הנושא שמעניין אותו. אמנם, לפי חז"ל, למדנו שההתעסקות הזאת בדת היא השורש של עבודה זרה. זאת אומרת, מזה בא האלילות. מה שמכונה הרגש הדתי. הרגש הדתי יוצר אצל האדם כל מיני ציורים, מיתוסים אפשר לומר, והציורים האלה הם ראשית האלילות. במיוחד, כפי שלמדנו, שהביטוי אוכל, משמעותו בעברית, התחלה. מי שמתחיל לקרוא בשם השם, ולא קורא בשם השם המלא, לא מסיים, אז הוא בהכרח תופס תפיסה חלקית. תפיסה חלקית זה אלילות. בסדר? אוכל לקרוא בשם השם בלי לגמור. לעומת אברהם, שבו נאמר, ויקרא שם אברהם בשם השם. הוא קרא בשם השם המלא. בעוד שאצל שת, אצל אנוש התחילו. ואז יש קונוטציה שמתחברת בפינת הצליל בין התחלה לבין חילול. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל ידוע. עכשיו, כמו כן בפסוק ת', זה כל הדברים האלה אני אומר אותם מהר כי למדנו אותם בשיעור שעבר. ויחי אנוש 90 שנה ויולד את קיין הקטן. נכון? קיינן. כלומר, בדיוק כמו שמצאנו במשפחה של הבל, בסדר, במשפחה של קיין, אימוץ של המסורת ההבלית, אבל צביעתה בקייניות, כאן במשפחת שת יש אימוץ של המסורת הקיינית וצביעתה בצבע הבלי. וזאת המשמעות של קיינן, קיין עם נון. נון, נון שערי בינה. התוספת שמבחינה בין סתם לבין עם בינה, זה בין קיין לקיינן. כמו שגם מצאנו ההבדל בין תיקו לתיקון. התיקו זה כשאין לי מספיק בינה כדי להכריע. אני מוסיף נון, זה תיקון. כן, בבקשה, מה אתה רוצה? יתרו הוא קייני, כן. יתרו הוא בעל אופי קייני, והוא מתקן את קיין, נכון. הוא אמר שהראשון שמה ברוך השם, כן, ודאי, כן. לא אמרנו שקיין זה רע. כן, כן, ברור, ברור. כן, בבקשה. איפה האופי ההבלי בשם קיינן? בנון. נון שערי בינה. הרי זה בדיוק מה שחסר במשפחה של קיין. יש הרבה עושר, אין מספיק חוכמה. מה? זה הקטנה. הנון זה הקטנה גם. כלומר, הוא לוקח את היסוד הכלי, אבל מקהה אותו, עושה אותו חלש יותר, על ידי תוספת בינה. כלומר, האלים שמתחיל להתבונן, מחליש משהו באלימות שלו. לפי המסורות המוסלמיות, אותו קינן היה חכם גדול, שהם קראו לו אידריס, או אותו הרמס של המיתולוגיה. כן, כלומר, אדם חכם כדמון. מה? כן, 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 ממש ככה. תסתכל בכל יהודה, על, או אולי באוצר נחמד, על הכוזרי, בסוף דברי הפילוסוף, אז הוא מדבר שם על הרמס והסקלביוס והפלטון וכו', אז שם הוא מסביר את זה. כן. אתה שואל על פסוק א', כן? זה ספר תולדות אדם, ביום ברו אלוהים אדם, בדמות אלוהים, עשה אותו. אז על איזה חלק אתה שואל? אתה שואל גם על החלק הראשון ועל החלק השלישי. בסדר? אז זה ספר תולדות אדם, המילה תולדות היא מאוד מאוד משמעותית. לפי מה שלמנו תולדות, זאת בעצם המשימה של האדם. הרי אנחנו רואים, בבריאת העולם נאמר, בראשית ברא אלוהים. ויאמר אלוהים, וכולי וכולי. ואחרי שנגמרו שבעת הימים, הסיפור של שבעת הימים, אשר ברא אלוהים לעשות, אז הכתוב מיד עובר לזה ספר, זה אלה תולדות השמיים והארץ. המילה תולדות מופיעה לראשונה. והמילה אלה, לפי מה שלמדנו, לפי הכלל של חז"ל, כל מקום שכתוב ואלה מוסיף על הראשונים, כל מקום שכתוב אלה פסל את הראשונים. יש פה פסילה של מה שהיה. כלומר, עד עכשיו הקדוש ברוך הוא פועל לבדו, עכשיו הוא פועל דרך תולדות. התולדות משון להוליד, אדם מוליד אדם. כלומר, מכאן ואילך, מעשה הבריאה יושלם על ידי התולדות. מה זה התולדות? הראשון בתולדות הוא אדם, אז הוא לא בן אדם, הוא לא תולדה. והמטרה היא להוליד את הבן אדם, את הבן האדם. זהו כינוי למשיח בכמה מקומות, גם בתהילים, גם בדניאל. שבן אדם זה האדם שהאדם הצליח לייצר. ובזה הוא נהיה שותף לבריאה. וכל זמן שאנחנו מתקדמים לעבר הבן אדם, יש תולדות. מובן? עכשיו, יש בעיה אחת. הראשון הוא אדם. האחרון הוא בן אדם. ומה אנחנו? אנחנו באמצע. אנחנו כבר לא אדם, אבל עוד לא בן אדם. אנחנו משהו בהתהוות. מכאן המתח הקיומי של האדם. כן, בבקשה.
אז מה המקום של המילה של שכל השקלות הוא כל מדבר על יחזקאל ואתה בן אדם?
כן, אז גם יחזקאל נקרא בן אדם. אתה מנסה את התשובה או אתה שואל שאלה? אני לא יודע מה ניתה, אבל אני יודע שחזל אמרו שבן אדם שנאמר ביחזקאל הכוונה בנו של אדם הראשון שעשה תשובה. כלומר, יחזקאל מלמד את סוד התשובה, לכן הוא בנו של אדם. כן? בבקשה. אנחנו עדיין בתולדות. כן, בבקשה. לא גמרתי עם תולדות. מה? נו. יפה. אחד יחיד ומיוחד. כן, יפה. נו, אז מה? כן, אבל איך מגיעים למיוחד? על ידי האדם. זה התולדות. כן, זו. אז זה ההסבר. עכשיו, לגבי התולדות, יש כמה אופנים שהמילה תולדות כתובה בתנ"ך. יש לפעמים שזה כתוב בשני ווים, לפעמים בוו אחת בתחילת המילה, בלי וו בסוף המילה, לפעמים בסוף המילה ולא בתחילת המילה, ולפעמים כתוב בלי וו בכלל. הפעם הראשונה שבה כתוב תולדות, זה עם שני וווים. כן? זה, אלה תולדות השמיים והארץ, כתוב וו וו. זה מלא. והפעם השנייה שבה זה כתוב, זה בספר רות, ואלה תולדות פרץ. בשושלת המשיחית, גם כן שמה כתוב תולדות מלא. כלומר, התולדה המשיחית היא ההשלמה של התולדות של ראשית הבריאה. לעומת זה, כל השאר זה תולדות חסר, או בהתחלה או בהם, או בסוף, והחסר שבחסר זה ואלה תולדות ישמעאל, ששמה כתוב בלי וו בכלל. כן? כלומר, יש משהו בתולדות ישמעאל שהוא החסר בתולדות, אף על פי שהוא נזקק לתורת התולדות, אבל יש חיסרון. בסדר? אם תעשו חשבון, יש 13 פעמים כתוב תולדות בתנך, ויש מה ללמוד מזה. עכשיו זה לגביה, זה ספר תולדות אדם. כלומר, פה זה הסיפור כיצד האדם בדרך להוליד את האדם. זו המשמעות של תחילת הפסוק. בסדר? מה אתה רוצה? נכון. ודאי שיש הבדל בין אדם לבין שט. ברור. לכן הוא בונה את האנושות מחדש. לכן שט מוליד את אנוש. אנוש זה אדם. נכון? אנוש זה היחיד של המילה אנשים. אנשים זה רבים. יחיד, אנוש. כן.
המשימה מהרגע שאדם חטא, המשימה זה להוליד את הבן אדם.
לא.
ברגע
שאדם נברא, המשימה שלו זה להוליד את הבן אדם.
וקין ואבן נכשלו?
קין היה הראשון שיכול היה להיות בן אדם. הוא יכול היה להיות המשיח.
שאת יפה?
האם שאת היה יכול? בוודאי. לא הצליח, אף אחד לא הצליח פה בינתיים. כלומר, אם זה היה מוצלח, אז מזמן ההיסטוריה הייתה נראית אחרת. בסדר? אבל מה זה בשביל חכם 5,000 שנה? זה קטן. קטן עליך, כן? מה הייתה המשימה המוסרית של שט שהוא לא עמד בה? לא יודע. עכשיו, לגבי השאלה, מה זה בדמות אלוהים עשה אותו? כן? זאת השאלה שאתה שואל על החלק השלישי של הפסוק. בדמות אלוהים עשה אותו, יעיין הכבודו בספר נפש החיים, שער א', ששם הוא מסביר כל הזמן לפירוש המילה בדמות אלוהים. שאלוהים משמעותו, לפי הפסיקה בהלכה בטור, משולחן ערוך, שכשאדם אומר שמה ישראל השם אלוהינו, כשהוא אומר אלוהינו צריך להתכוון בעל הכוחות כולם. אז אלוהים זה בעל הכוחות כולם. אם האדם הוא בדמות אלוהים, משמע שגם הוא בעל הכוחות כולם. מכאן שיש השפעה קוסמית על מעשה האדם. למעשה האדם. בדמות אלוהים עשה אותו, כלומר שהוא לא רק פועל על עצמו או על סביבתו, הוא פועל על הכל. זה המשמעות של בדמות אלוהים. בסדר? עכשיו בואו נחזור אם כן לפסוקים של... כן... כן, אפשר לומר את זה. טוב, ובכן, מה? למה כתוב אלוהים נשום רבים? עכשיו אתם נזכרים. זה תחילת הספר, צריך לשאול את זה. אבל אם תעיין בטור שולחן ערוך, תראה שכשמכוונים לשם אלוהינו, צריך לכוון בעל כל הכוחות כולם. כלומר, זה לשון רבים, בגלל שזה כולל כל הכוחות כולם. בסדר? טוב. ובכן, אנחנו ממשיכים ברשימת המשפחה השתית. בפסוק י"ב, ויחי כנען 70 שנה, ויולדת מהלל אל. כאן הניגוד הוא בולט לעומת מחויאל של השושלת הקיינית, שה... התפתחות של התרבות האנושית גורמת למחייה של שם שמיים. דווקא אצל שט יש הילול לשם שמיים, מהלל אל. כך שמבחינה מסוימת השם מהלל אל כמעט זהה למילה יהודי, מי שמודה. כן? מהלל אל, הוא מהלל את האל, הוא המהלל של האל, ויהודי זה אותו דבר. פסוק תדבב. ויחי מהלל אל 5 שנים ו-60 שנה, ויולד את ירד. וואה, איזה שם יפה. ירד מזכיר לנו, יש כמה פסוקים בתורה שבהם כתוב וירד השם. בכל המקומות שכתוב וירד השם, זו התגלות. כלומר, יש ציפייה במשפחה של שט לא רק לדעת אלוהים, אלא להתגלות אלוהים. מחכים שהוא ירד. וירד יהודה, נכון, שמה זה יהודה שיורד, זה לא השם שיורד, נכון. יש גם משמעות, לא, זו אותה משמעות, לרדת. יהודה, אם הוא יורד, לאן ירד? אבל השם יורד, זה משהו אחר לגמרי, זה התגלו. כן, עכשיו תראו מה שקורה בפסוק י"ח, הוא מאוד מעניין עוד יותר. ויחי ירד 260 שנה ומת שנה, ויולדת חנוך. מה פירוש המילה חנוך? חנוך זה התחלה. לשון חנוכה. לחנוך משהו. כלומר, רוצים להתחיל. כלומר, כיוון שיש ציפייה, רואים שיש איזשהו יסוד של דעת אלוהים, נבנית הציפייה לבנות מחדש את האנושות. חנוך. בדיוק, כמו שניסה, קין, שגם הוא קרא את בנו, בשם חנוך. והחנוך הזה הוא מיוחד במינו. פסוק כף ב', והתהלך חנוך את האלוהים. וכן פסוק כף ד', והתהלך חנוך את האלוהים. ואיננו, כי לקח אותו אלוהים. כלומר, אי אפשר להגיד אפילו שהוא מת. זה לא שהוא לא מת, אבל לא כותבים את זה. לא יפה. הוא התעלם, כמו אליהו הנביא. הוא כבר לא בעולם שלנו. אולי הוא גם לא היה מעולם מהעולם שלנו. אולי הוא בא מעולם אחר. כלומר, המקובלים אומרים שהוא בכלל שייך. הנשמה שלו באה מעולמות אחרים לגמרי. הוא טייל פה קצת כדי לעשות חוליית קשר בין העולמות. אבל מצד עצמו הוא היה שייך לעולם אחר. חנוך. עכשיו, אם כן, אנחנו, הייתה התחזקות של ההתעניינות בעניינים האלוהים במשפחה של שט. עכשיו, תסתכלו מאחורה שוב, לעשות ריברס, לפסוק כף א'. ויחי חנוך 65 שנה, ויולדת מתושלח. מי זה המתושלח הזה? מתושלח הוא אדם מאוד מיוחד, אם תעשו את החשבון של השנים שלו, הוא אדם שחי יותר זמן מכולם, הוא חי 969 שנה, הוא חי עד המבול. וכתוב, ויהי לי שבעת הימים, והמבול היה מים על הארץ. מה זה שבעת הימים? שבעת ימים אחרי מותו של מתושלח. שהקדוש ברוך הוא לא רצה להביא את המבול כדי לכבד את האבל, את אבלו, את השבעה של מתושלח, אז היה צריך לחכות איזשהו זמן, שבעה ימים, ואז בא המבול. והר זה הוא מאוד מעניין, כי זה אומר שמתושלח הוא גדול הצדיקים שבכל הדורות. כי הרי אם נוח הוא כזה צדיק שמגיע לו להינצל מן המבול, מתושלח הוא אחד כזה שכל זמן שהוא חי המבול לא יכול לבוא. אפילו שבעה ימים אחריו. כלומר, זה מזכיר קצת להבדיל את אטלס. כן? הוא מחזיק את העולם. כן? אני פה, אין מבול. כן? זה עצום. לא היה צדיק כזה בהיסטוריה. ומתושל... מה? רבי שמעון, יש לו משהו כזה, כן. עכשיו, שימו לב שהוא מקביל מאוד למתושאל של משושלת קין. מה זה מתושאל למתושלח? מתו, אחת המשמעות של מתו זה משון מוות. השאלה מה קורה עם המוות? או שהמתו מגיע לשאול, או שמגיע לאינסוף, שלח. כלומר, אפשר להיות אינסוף, חיים אינסופיים, חיים נצחיים, או חיים של נפילה, של אבדון. אז כבר רואים שבתורה יש רמז לשתי צורות חיים אחרי המוות. ומה קורה למתושלח הזה? בפסוק כף זין, מה?
מה קשור?
למה שלח לבדי? שלח לחמך על פני המים. דבר שאין לו גבול. כן, פסוק כף חד, מה? מה זאת אומרת שהם היו מקבילות? אתה אומר, האם זה בזמנים בדיוק כשהוא ילד את זה, ילד את זה? אתה שואל, האם כשהוא ילד את זה, הוא ילד את זה? בגדול. לא. לא. אפילו חז"ל אומרים ש-130 שנה שעברו מאדם עד שהוא הוליד את שט, במשך אותם 130 שנה נולדה כל השושלת של קין. לא, אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה. אין לנו ידיעה מן הכתוב. פסוק כ"ח. ויחי לעמך 280 שנה ומעט שנה, ויולד בן. מעניין, בדרך כלל אומרים ויולד את פלוני, כן, ויולד בן. כלומר, זה דבר שדרש התבוננות. ראו את הילד, אמרו, וואו, צריך פה לשים לב למה שיקרה. ראו שהוא ילד מיוחד. ויקרא לבריאות את שמו נוח. למור, זה ינחמנו. ממעשינו, מעצבו ידינו, מן האדמה אשר הרא השם. כן, מה הנחמה? שפתאום הארץ התחילה להיות יותר רגועה. עד עכשיו הייתה מולידה קוצים יחד עם החיטה, מכאן ואילך קוצים לחוד, חיטה לחוד. וגם אמרו חז"ל שלמך המציא את המחרשה. נוח המציא את המחרשה. המחרשה זה דבר מאוד מעניין. זה הכלי שמאפשר להתגבר על הכללה, כן? וקוץ ודרדר תצמיח לך, ואכלת את עשב השדה. עכשיו, ברגע שיש מחרשה, אפשר לאבד את האדמה, ואז יש אפשרות להתגבר על הכללה הזאת. עכשיו, מעניין מאוד. מי עובד האדמה בין קין להבל? קין. זאת אומרת שבמשפחה של שט, התחילו להתעניין דווקא במקצוע של קין. בדיוק כמו שבמשפחה של קין התעניינו במקצוע של הבל, פה מתחילים להתעניין איך אפשר לשפר את עבודת האדמה. ואז בעצם יש פה ניסיון להשלים את מה שחסר במשפחה של שט. כן, מה אתה רוצה?
במה הלמך הזה שונה מלמך של שט קין, במשור הזה של למד מעל המד, שהלב מעל המוח, האם זה גם עולה לזה עליו או שזה משהו שונה?
כפי שאתה בצדק מאיר, למך, זה אחד שאצלו הלב, הוא למעלה מהמוח, כן? לב, מוח כבד. זאת אומרת שיש לו מה שנקרא, בתורת החסידות הרחיבו את זה הרבה, חושים שמעל השכל. יש לב עליון, כן? כלומר, הלמך שלו זה לא למך שלו, של ההוא. כן? זה למך מול למך. עכשיו, מעניין שהלמך הזה, הוא מוליד את נוח, ונוח כידוע, את האלוהים מתהלך נוח. עכשיו, אם אנחנו עושים חשבון, השושלות האלה הן שושלות מוכשרות מאוד. זאת אומרת, השושלת של שט היא מומחית לחוכמה, והשושלת של קין היא מומחית לעושר. כלומר, האידאל האנושי במשפחה של קין, אם אתה תהיה מוצלח, אם אתה תהיה עשיר. בכל המובנים של המילה, כן? זה לא עשיר רק שיש כסף. יש הרבה מאוד מובנים של התפתחות תרבותית, לפי מה שלמדנו במשפחה של קין, עוסקת גם בכלכלה, גם באומנות, גם בטכנולוגיה וגם בבידור. כל אלה הם המרכיבים של השושלת הקיינית. זה עשיר. והשושלת של שט, כולם עוסקים בחוכמה, חכם. אבל יש מסורת בעם ישראל, אין הנבואה שורה, אלא על חכם, עשיר וגיבור. כלומר, להיות חכם בלבד, איך אומרים, זה לא חוכמה. כי להיות חכם בלבד זה לא מסובך, תהיה רוחני, תהיה חכם. להיות עשיר זה גם כן לא כל כך קשה להיות עשיר. אם אתה עושה כל מה שצריך כדי להיות עשיר, אתה תהיה עשיר. אבל נראה אותך עושה את שניהם ביחד. והרי התביעה של האמונה המונותאיסטית היא הגילוי של שניהם כאחד. צריך להיות חכם ועשיר. בשביל זה צריך להיות גיבור. וכאן חסרים הגיבורים. ולכן הנבואה בסגנון הישראלי לא יכולה להופיע. יש פה איזשהו חיסרון, וכל אחד מרגיש את זה. שהרי המשפחה הקיינית משלימה את האבליות, והמשפחה ההבלית משלימה את הקייניות. אז איך עושים את זה? כן, מה אתה רוצה?
מה המשמעות שם לגיבור?
גיבור זה מי שמסוגל להכיל. להכיל. כן? הוא יכול להכיל את הכל. יש גיבור. על נמרוד, כן, אני עוד לא קראתי את נמרוד, אני לא יודע. אתה יודע על אחד שקיים? לא יודע. כן, בסדר. אבל אני אומר, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. כי היצר זה להיות חד גוני. כלומר, היצר זה לתת את העדיפות לכוח אחד בלבד. כשאני מסוגל לכלול שני כוחות, זה גבורה. בסדר? לכן כתוב על הקדוש ברוך הוא שהוא גיבור. האל הגדול, הגיבור והנורא. במה הוא גיבור? באיזה יצר הוא כובש? היצר של ההתפשטות האינסופית. הרי אם תשאל את הקדוש ברוך הוא מה בא לו, אפשר לומר כך, זה להיות הכל, הרי הוא הכל. עצם זה שהוא נותן מקום לזולתו, הוא מתגבר. כן? הוא גובר על יצרו. אז אם כך, חסר פה משהו, חסרים הגיבורים. לפי המסורת של חז"ל, אשתו של נוח היא נעמה אחות תובל קין. זאת אומרת שיש פה משפחה מעורבת. אז מי זה הגיבורים? זה הבנים של נוח, כלומר שם חם ויפת. איך אני יודע? תסתכלו בבקשה בפרק ו' בפסוק ד'. מה? אבל אני יכול לעבור על הכללים. פסוק ד', הנפילים היו בארץ בימים ההם, וגם אחריכם, אשר יבואו בני האלוהים אל בנות האדם. מי זה בני האלוהים? זה בני שת לפי זה. בנות האדם, בנות של קין. וילדו להם, הם הגיבורים. כלומר, הגיבורים הופיעו, ואלוהם שם חם ויפת. עכשיו, הדבר הזה הוא מזעזע. אם אנחנו חושבים על זה, יש פה משהו מצמרר אפילו. ברגע שנולדו הגיבורים, אז יש דגם חדש של אנושות. אז אפשר למחוק את כל הגרסה הקודמת. המבול אפשרי. כן, אין סכנה יותר. ברור, כן. לא, זה לא היה הזוג היחיד. לא, זה בדיוק העניין. אנחנו מבינים שהזוגות האלה, שבני האלוהים הם בנות האדם, לפעמים זה יצא טוב, לפעמים זה יצא רע. איך זה יצא רע? למשל, פסוק ב' ויראו בני האלוהים את בנות האדם, כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. כלומר, לא עשו חשבון. כן? לקחו נשים מכל אשר בחרו, אפילו אישה תחת חופתה היו לוקחים אותה. כי אמרו, תיקון העולם יותר חשוב מן הכל. ויאמר השם לא ידון רוחי באדם לעולם, בשגם ובשר, והיו ימיו 120 שנה. בואו, זאת אומרת, יש פה הרכבה בין בני האלוהים לבנות האדם, יכולה לצאת חיובית, יכולה לצאת שלילית. אז כשזה יוצא חיובי, סינתזה, זה אצל נוח. כשזה תערובת, לא זה ולא זה, זה יוצא הנפילים. אבל, כן. זאת אומרת שהמטרה לא תמיד מצדיקה את האמצעים. זה תלוי איזה גודל מטרה ביחס לאיזה אמצעים. כן, יש טענה שרגילים לומר, בלי לחשוב הרבה, המטרה לא מצדיקה את האמצעים. וזה אני שואל מניין לכם. מי אמר שהמטרה לא מצדיקה את האמצעים? ודאי שהמטרה מקדשת את האמצעים אפילו. כן, נותנת קדושה באמצעים. שהרי, למשל, אם אדם סתם עובר ליד צמח ותולש אותו, סתם וזורק את העלים, זה מזעזע, נכון? כידוע פעם, הרב קוק התהלך בדרך עם מישהו, ואותו מישהו תלש עלה, והרב קוק הזדעזע עד עמקי נשמתו, איך אפשר לעצור את זרימת החיים הכללית של ההוויה. כמעט התהלף מזה. שאלה, האם הרב קוק אכל סלט? ייתכן שכן, כלומר אני משער שהרב קוק אכל סלט, אני יודע על הרב ציודה שהוא אכל סלט, זה אני יודע, אז מן הסתם שהוא קיבל את זה מאביו, ולצורך זה צריך לתלוש באכזריות רבה את המלפפון ממקור יניקתו. אז למה זה מותר? אלא שפה המטרה היא כדי לעשות סלט, המטרה מקדשת את האמצעים. אבל אם היה אפשר לעשות את הסלט בלי לתלוש את המלפפון ממקור יניקתו, אז היינו אומרים, המטרה כאן לא מקדשת את האמצעים, למרות שהמטרה היא נעלה. בסדר? אז גם פה, זה כמו ש... נכון, יש מטרה שבנות האדם, בני האלוהים יבואו אל בנות האדם, אבל אפשר לעשות את זה תוך כדי שמירה על הדרך ארץ. כן. מה ההבדל בין ההתהלכות של חנוך להתהלכות של נוח את האלוהים? עוד שאלה. תשובה, התוצאה. כלומר, התוצאה של ההתהלכות של... תודה. חנוך את האלוהים, היא בסופו של דבר שווה עינינו. כן, ואצל נוח, ויולד. יפה. זה באמת מה שאנחנו צריך לברר בהמשך של הלימוד. כן, זה קשור לשאלה למה נוח ניצל מן המבול בעצם. כן. למה בני האלוהים צריכים לבוא אל בנות האדם ולא הפוך? פשוט מאוד. מי משפיע על מי? האם מי שמשפיע זה בני האלוהים או בני האדם? אז בזוג יש ההשפעה של הזכר. הזכר נושא את הזכר של הזהות. אם יש לי מישהו חתיכת טישו, זה גם יהיה דבר טוב. כן.
זה כתוב מדרש רבה, זה שזה
כן, מה יש לך במדרש רבה שהכל תלוי באישה? שאם צדיק נושא רשעה, הוא נהיה רשע, ואם רשע נושא צדקת, הוא נהיה צדיק. זה במישור של, של הפרטיות, האם הוא יהיה צדיק או הוא יהיה, רשע. אבל אם אתה מדבר על התולדות, זה ביוק הפוך. כן? האופי של התולדות, הזכר של הזהות, נשמע דווקא דרך, הזכרים. בסדר? כן, בבקשה. איך זה שלא יצא משיח בתקופה ההיא? כן. זאת השאלה שנצטרך לברר כשנלמד על המבול. בסדר? בבקשה. אבל אפשר לומר גם שזה היה עוד זה היה קדם היסטורי. גם אפשר להגיד זה פרה-היסטורי, מה שקורה שם. זאת אומרת, זה מצב שבו האנושות עדיין קרובה מדי אל הצד העילאי שלה. כן? ולכן זה, הם גם חיים כל כך הרבה שנים. כן? מאות בשנים הם חיים האנשים האלה. היום אדם שמגיע לגיל 100, זה נחשב למופלג. שמה זה כלום, עוד לא התחתן אפילו. בן אדם בגיל 100 הוא משחק ג'ולות. כן? אז מה זה הסיפור הזה? כן? מדובר שהם ינקו את החיות שלהם ממקור יותר גבוה בנשמה. ואז לכן אפשר לומר, הם עוד לא בהיסטוריה. יש אפילו תיאוריה של חוקרי האנושות, האנתרופולוגיה, שבימי קדם החברה הייתה מטריארכלית ולא פטריארכלית. ושיחד עם המצאת הכתב זה השתנה. כן? אז ייתכן שפה מדברים על חברה שאין לנו כל כך מושג באיזה צורה הם חיים. כן. מה השאלה? מה זה פטריארכלי ומטריארכלי? מי עומד בראש המשפחה? אם הגבר או האישה? או מי מנהל את הפוליטיקה? כן, מה אתה אומר? ברור שאם הארץ לא הייתה מלאה חמאס, זה שיש דגם חדש של אנושות עוד לא מצדיק את המבול. אבל עכשיו שיש דגם חדש של אנושות, אם הארץ יתמלא חמאס, הפתרון הפשוט הוא למחוק אותה. כן, בדיוק. בעוד שלפני כן, ערך אפיים לפניו. זה משהו, 10 דורות מהאדם ועד נוח, להודיע כמה ערך אפיים לפניו. ערך אפיים כי הוא מחכה. כן. עכשיו בואו נראה קצת מה כתוב בפסוק א', כן? כי הרי הייתה טענה סמויה של אחד השואלים פה שדילגנו על פסוק א'. בואו נראה. ויהי כי החל, בפרק ו' פסוק א', לא פרק ה'. כן, ויהי כי החל האדם לרוב על פני האדמה ובנות יולדו להם. טוב, יש כמה דברים לא מובנים. לפני כן לא היו בנות? היו בנות, לא? הרי איך ילדו? כל דור ודור כתוב היולד, בנים ובנות. מה זה? כתוב היולד, בנים ובנות. יותר בנות מבנים? יכול להיות שבעצם יש יותר בנות מבנים, ואז יש יותר נשים לכל גבר, ואז יש יותר תולדות, אפשרי. אבל אם נשים לב לביטוי, כתוב, ויהי כי החל האדם לרוב. על פני האדמה. מאיפה זה בא הביטוי הזה לרוב? מזכיר לכם משהו? יש מצווה, נכון? פירו ורבו. אבל המצווה היא גם פירו וגם רבו. וכאן הפירו נעלם, נשאר רק הרבו. לפרוט, לרבות זה כמותי. הרבה, הרבה, הרבה. פירו זה איכותי, כמו שפרי הוא חדש, הוא יצירה חדשה. הריבוי הטבעי הפך להיות כמותי בלבד. יש העתקות העתקות. כבר אין חידוש. אין פריון. מה? כן, נטולי זהות ייחודית. כל אחד דומה לחברו, לאבא שלו וכו'. משהו מיוחד. כלומר, אין שום ייחודיות. והיא כיחל האדם לרוב. הוא איבד את התמצית האיכותית שלו. זאת אומרת, זה, קוראים לזה תרבות בסיום. סיומי תרבות. בסיומי תרבות קורה משהו מאוד מעניין. שמים לב לזה שיש בנות. הדמות הנשית, הבלונדינית עם העיניים הכחולות, הופכת להיות מרכזית בהכרה של בני האדם. וזה לפעמים חיובי, לפעמים זה שלילי. במקרה הזה זה שלילי. אבל אנחנו רואים תמיד שבסיומי מהלכים תרבותיים או היסטוריים, תמיד יש איזו דמות נשית שתופסת את המרכז, את המקום המרכזי. למשל גם בדברים חיוביים, בזכות נשים צדקניות יצאו אבותינו ממצרים. כלומר, כשמגיעים לתמציתה ולהשלמתו של תהליך, יש אישה שהיא פתאום בולטת. וכאן זה היה קטסטרופה. שמו לב שבנות יולדו להם, ויראו בני האלוהים את בנות האדם, כי טובות הנה, ויקרו להם נשים מכל אשר בחרו. מובן? וזה בעולם שכבר החשיבה האיכותית כבר לא קיימת, רק החשיבה הכמותית. ויאמר השם, ולכן ממילא גם התחייבו כליה. ויאמר השם, לא ידון, פסוק ג', כן? לא ידון רוחי באדם לעולם. מה זה לעולם? לנצח. בשגם הוא בשר, והיו ימיו 120 שנה. מה אתה אומר? מה אתה רוצה? הבנת 10% מהמילים. אז מה אני זוכר? ויומר, כוונה שהוא אמר. מה?
רצה.
כן, ויומר זה שון רצה. כן? ליבי הרצון. השם זה שמידת הרחמים. ויומר השם. זהו. לא, זה מידה של שלילה. טוב, הסברתי לך לפחות 10% מהמילים. זה מה שהבנת. למה לא אמרת? תגיד איזה מילים אתה לא מבין. ויומר השם, לא ידון רוחי באדם לעולם. כלומר, לא ימתין. כן, לא תהיה המתנה, כמו למשון נדן, ששומר את החרב. כן.
מתי הלידה של בני אדם חזר לפרו ולא רק
הפרו? מתי זה חזר הפרו? כתוב מפורש בפרשת נוח. אני אגלה לך שיש פסוק יותר מאוחר שאומר, ואתם פרו ורבו, שירצו בארץ ורבובה.
נכון? אפשר בעצם להבין את זה, כלומר, את זה שהם, שפסוק הזה שרק היו ורבו, כאילו זה שהם בעצם,
נכון, אפשר לומר, זה יש אובדן של, נגיד, לא יקשיבו לנשמה שלהם, נאמר כך. יש שם חם ויפת, נכון, לא זמן. אבל הם קטנים. לא היו בני 100 בכניסה לטבע. מה? כן, אצל נוח כן, אבל מה עם השאר? מה עם האחרים? כן, מה אתה אומר? נכון, אפשר להגיד את זה, כן, בהחלט. ששם השם שמופיע פה רחמים זה כמה שיש המתנה, 120 שנה. אבל זה אומר שבני אדם לא חיו יותר מזה. 120 שנה, בא מבול, פרח. כן. לא סיימנו לפרש, לא, אבל הייתה שאלה באמצע, מה זה השם? כן. לא, בשיעור הזה מותר, באמצע, כן, כן. ויאמר השם, מה אתה רוצה? נו, דבר. נכון. בוודאי. נו, באמת. יפה. אני לא חשבתי על זה. זה רעיון יפה. אני אגיד את הרעיון שלך. אתה מציע שלומר שהביטוי למור זה מלשון להאמיר, להגביה, ולדבר זה מלשון דבר או מדבר, כלומר להנמיך. יכול להיות, חזר דיברו על זה שאמירה זה לשון רך, ואילו לדבר זה לשון קשה, כן? רך לעומת קשה. למרות שהרמב"ם ממורי נבוכים אומר, זה מפתיע מאוד, הרמב"ם אומר אין הבדל בין אמירה לדיבור. כן? אבל בפשטות, למור הכוונה לרצות. כמו שאתה אומר, הלהורגני אתה אומר, כאשר הרגת את המצרי, כן? כי אמר השם, להשמיד אתכם. מה זה אמר? אמר רצה, כן? הוא תכנן. כן, לעומת הדיבור, שזה הוצאה לפועל, וזה הנהגה, זה להדביר. כן, שאלו לזה דיני, אבל זה הנהגה, כן? ידבר עמים תחתינו. כן. בבקשה. ברגע שהאדם איננו מחפש את האיכות, הוא מסתכל על החיצוניות. כלומר, אני יכול להסתכל על אישה בתור אישיות, אני יכול לראות אותה בתור אובייקט. כן, שמו לב פתאום שיש בנות, כי הבנות יותר יפות מהגברים. ואז הם שמו לב שזה יפה. כן? אז זו חברה שהעמידה את היופי הנשי במרכז ההתעניינות. זה פעם היה. כן, זה... כן. ויאמר השם, לא ידון רוחי באדם לעולם. רוחי הכוונה רצוני. בשגם, כלומר לא ימתין יותר. חייב להיות גבול לחברה הזאת. בשגם הוא בשר. באשר גם הוא בשר. ש, למשון ש, כמו שין השימוש. אנחנו משמשים בעברית שלנו. בשגם הוא בשר. והיו ימיו, ממילא מה שישאר זה 120 שנה. מלשון שגגה? לא. יש גם מלשון לשגם. יש במדרש. מלשון לשגם שזה למעך. אבל... בשגם, בשגגתם, כאילו. זאת אומרת שהאדם הוא כזה חלש. אפשר להגיד, כן? יש גם שהוא מסטיק, שוינגום. כן? אבל לא נראה לי, כי התורה לא נכתבה באנגלית. מה? באשר גם, כלומר מלבד זה הוא גם בשר, כן, זאת אומרת יש לו חולשה, והיו ימיו 120 שנה, וכיוון שהוא חלש גם הוא צריך ממילא למות, אז אם כבר שימות בצעיר, 120. 100 זה הגיל שבו האדם ראוי לעונשין, עד גיל 100 האדם לא ראוי לעונשין, כי אי אפשר להטיל עליו שום אחריות, כלומר אדם הרי, כתוב, בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 15 לתלמוד, בין 18 לחופה, בין 20 לרדוף, בין 30 לכוח, בין 40 לבינה, בין 50 לעצה, בין 60 לזקנה, וכו' וכו'. אז זאת אומרת שכל זמן שאדם לא עבר את כל החוויות האלה, חסר לו משהו. אז איך אתה יכול להטיל אחריות על מישהו, כל זמן שהוא לא יודע את הכל על החיים? זה לא פייר. אני לא ידעתי את הכל על החיים, אז לכן עשיתי שטויות, למה אתם באים אליי בטענות? כשאני אהיה בן 100, אני ידע מספיק. אז יוצא לפי זה שגיל הבר מצווה, האולטימטיבי זה גיל 100. עד גיל 100 אין מה לטבוע מן האדם. אגב, זה מפורש ברשי. בסוף פרשת בראשית, רשי אומר מפורש, שלפני האבות, גיל החיוב במצוות היה 100. וכך יהיה לעתיד לבוא, שנאמר, כי הנער בן 100 שנה ימות, והחוטה בן 100 שנה יקולל. זאת אומרת שיבוא זמן שמישהו ימות בגיל 100, אוף, בגיל שהיה צעיר. זאת אומרת שעד אז אי אפשר להגיד, עד גיל 100 אדם לא אחראי על מעשיו. זה שאנחנו מטילים אחריות כבר מגיל 13 לגברים ו-12 לבנות, זה בגלל שיש לזה שתי סיבות. אחת, בגלל שרוב בני אדם לא חיים עד גיל 100, צריך למצוא איזה גיל יותר צעיר. אבל הגיל של 12-13 זה הגיל שבו האדם יכול לתת חיים לזולתו. ברגע שאתה מסוגל לתת חיים, יש לך אחריות על החיים. זה התחלה של החיות. אז יוצא שפי זה שעד גיל 100 אפשר לטבוע כלום. מגיל 100 עד 120 זה הזמן שבו אדם יכול להוכיח את עצמו. אז בגיל 120 שופטים אותו. כמו שאנחנו למשל אומרים שבדין שמיים עד גיל 20 האדם לא נידון. אז 100, זה התחלת הדין, ו-20 סיום הדין. בסדר? לכן כתוב והיו ימיו 120 שנה. מעניין מאוד. מי אתם מכירים שחי 120 שנה? משה. אז אם כן, משה היה שם. חז"ל אמרו, בשגם בגימטריה משה. התקיקה שהתלמוד במסכת מגילה שואל, אסתר מן התורה מניין, שנאמר אסתר אסתיר פניי. מורדכי מן התורה מניין, שנאמר קח לך מורדרור, ומתרגמינן מרדכיה. והמן מן התורה מניין שנאמר, המן העץ אשר אמרתי לך לבלתי יכול ממנו אכלת. ומשה מן התורה מניין, הגמרא מחפשת, איפה כתוב משה בתורה? משה, כן, בשגם הוא בשר, בשגם בגימטריה משה. כן, כלומר, לא מצאו פסוק, חיפשו. אמרו, בשגם בגימטריה משה. יש כאלה ששטחיים שאמרו שכל זה דרשות של פורים של חז"ל. כן, ממילא שהרי פורים זה יום הברית מילה של משה, אז צירפו אותו גם לסיפור. אבל ברור שיש פה משהו הרבה יותר עמוק והרבה יותר רציני. משה הוא בעצם הגואל. ואז איך יכול להיות שכל האנושות נפלה לאן שהיא נפלה, ולא היה מי שיציל אותה? איפה היה משה? הוא היה שם, בשגם ובשר. אלא מה? הוא היה במבול. הוא לא הצליח. הרי זה מה שכתוב שם, נכון? שאמרה בת פרעה, ותקרא את שמו משה, ואתה אומר, כי מן המים, משיתיהו, מאיזה מים? מן המים האלה, של המבול, הוצאתי אותו משם. עכשיו הוא יכול לגאול. ברור? מובן? טוב. לכן שמו אותו בטבע. כן, מה אתה אומר? לא אמרתי שהוא היה חוטא. הוא לא שרד את המבול, זה משהו אחר. מה? מי שהיה צדיק שרד את המבול? מה? תסתכל בבקשה, לא, לא, זה כבר יותר מדי בשביל. תסתכל בבקשה בפרק ו', פסוק י' ג'. ויאמר אלוהים לנוח, קץ כל בשר בא לפניי. תסתכל ברש"י. כל מקום שאתה מוצא זנות, אנדרלמוסיה באה לעולם והורגת טובים ורעים. אז גם הצדיקים מתו במבול. מה אתה מספר לי? שמי שהיה צדיק לא מת במבול? מה פתאום? צדיקים מתו במבול ועוד איך בכמויות. מיליונים של צדיקים מתו במבול. אז זה פה נשאלת השאלה חמורה מאוד. מה קרה שנוח ניצל? ברור? כלומר, אבל זה לא מובן הסיפור הזה. אז אני צריך למצוא את זה. אני לא משתכנע כל כך בקלות, אני צריך ללמוד את הפסוקים. מה גרם לנוח להינצל? זה לא דבר טריוויאלי בכלל. אני לא יודע, אתה כבר מנסה את התשובות. אני רק רציתי להגיד לך. נכון, ואף על פי כן לא ניצל. אגב, אני עוד לא בטוח שמשה לא ניצל. אנחנו נבדוק. מי? אני לא יודע איפה היה משה, אנחנו נצטרך לחפש אותו. מה? עם עוג. כן, עוג ניצל, זה כן. תדע לך שמשה פחד מעוג, בגלל שהוא ניצל מהמבול. זה אומר שאולי משה לא. כן? אז מה? כן. זה הבת של פרו, של מסתד משה. איפה היא הייתה במבול? לא יודע, לא שאלתי אותו. לא בדקתי את התיק שלה האישי. כן, בבקשה.
מה העניין שהקדוש ברוך הוא רצה להשמיד את בני ישראל, משה הציל אותם
כן, פה זה לא מצליח, כן? פה זה לא מצליח. אני עוד לא יודע, אתם מגיעים מאוד רחוק בשבילי. אתם לומדים פסוקים, אתם כנראה בקיאים מאוד בכל התורה, מדברים איתי על פסוקים שאני עוד לא למדתי. אני בינתיים לומד את הפסוק בשגם ובשר והיו ימיו 120 שנה. זה מה שאני יודע. אתם מדברים עם מבול, הציל את המבול, ניסו, לא ניסו, אני לא יודע. כן, מה אתה אומר? טוב. פסוק ד'. הנפילים היו בארץ בימים ההם, וגם אחריכן אשר יבואו בני האלוהים ובנות האדם וילדו להם. הם הגיבורים אשר מעולם. אנשי השם. השם בגימטריה משה. אותיות משה אפילו. כן, אבל יש פה משהו, הסיפור הזה, וגם אחריכן אשר יבואו בני האלוהים. מה זה אחריכן? כלומר, לא רק בימים ההם, אלא גם אחריכן זה המשיך שבני האלוהים באו אל בנות האדם וילדו להם. הם הגיבורים אשר מעולם. מה כתוב כאן בא לגלות לנו? הוא בא לגלות לנו מאיפה נולדה המיתולוגיה. בסיפורים של המיתולוגיה של הגויים, יש הרבה סיפורים מוזרים ביותר, על כל מיני דמויות, וקוראים לדמויות האלה אלים. והאלים האלה יש להם גם שמות. מאיפה באו השמות האלה? מגלה לך הכתוב, תדע לך, זה לא אלים. זה פשוט, זה הגיבורים של ימי קדם. אלא שעם המרחק ההיסטורי הפכו להיות אלים. כמו שראינו למשל לגבי השם נעמה, שהוא שם של אלה בבלית, או טובלקין, שהוא השם של האל הרומי, וולקין, או וולקנוס, זה שאל הנפחים, וכדומה. כן, יש במיתולוגיה היוונית אליל בשם יפת. גם כן, יש כל מיני כאלה. זאת אומרת שלקחו דמויות של הקדמוניות והפכו אותם לאלים. עכשיו מעניין, ביקורת המקרא הם שטחיים מאוד, אז הם אומרים שיש פה חדירה של המיתולוגיה לתוך הכתוב, זה בדיוק הפוך. או, טוב. וירא השם, כי רבה ראה את האדם בארץ, וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. וינחם השם כי עשה את האדם בארץ, והתעצב אל ליבו. ויאמר השם, אמחה את האדם אשר בראתי. מה זה למחות? חזל אמרו, פשוט מאוד, הקדוש ברוך הוא הרי הבדיל בין מים עליונים למים תחתונים, כדי שהאדם יוכל לחיות. אבל אם האדם לא מגיע לו, אז המים חוזרים. זה המבול. אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, מאדם עד בהמה. את מי אתה מוחה? את האדם. אז מה עושה הבהמה המסכנה? אלא, צריך פשוט להבין שיש פה כותרת, נקודותיים פירוט. ויאמר השם, אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה. את מי? איזה בני אדם? מאדם עד בהמה. יש שני סוגי אדם. יש אדם שהוא ראוי לשם אדם. ויש אדם שהוא בהמה. ויש רמס, ויש עוף השמיים. כל אלה סוגים של אדם. יש השפל, האינטלקטואל, עוף השמיים, כל העיר, כן? כי ניחמתי, כי עשיתים ונוח. כלומר, כולם, ובכלל זה, גם נוח. הרי איך כתוב כאן? לגבי, מעל המילה ונוח, שימו לב שיש טעם הנקרא זקף גדול. נכון? יש פה נקודותיים זקופות, וגם איזה קו זקוף לידו. קוראים לזה בעברית זקף גדול. זקף גדול זה עצירה, זה כאילו נקודה. כאילו שהמשפט מסתיים פה. אבל המשפט מסתיים פה, המשפט רק התחיל. אלא, זה בא לומר לך שאת המילה ונוח צריך לחבר גם לפסוק הקודם וגם לפסוק הבא. כי ניחמתי כי עשיתים ונוח. גם נוח הוא בכלל הגזרה. ככה אמרו חז"ל במסכת סנהדרין. אלא שמצא חן. ונוח מצא חן בני השם. מה אתה אומר? למה לא? את כבדי, אם יש זקף גדול, סימן צריך לעצור.
שאלה שנייה, כל עניין של שאמרנו, האדם זה כותר, וכל השאר זה הרמס, אמרנו, זה מקור לכל ה...
אפשר גם את זה להגיד. טוב, אוקיי, אפשר גם להגיד. עכשיו, שמה המקור של מה של?
שכל המשלים של האחים גרים, שהשבוע הוא חכם,
ושהחסידה היא... אפשר, אוקיי, בסדר. ונוח מצא חן בעיני השם. עכשיו, יוצא שגם נוח ניצל, אבל לא ברור בדיוק למה. כי לפי מה שכתוב כאן, ונוח מצא חן בעיני השם, המסקנה המתבקשת מהמילים האלה זה שהוא לא היה צדיק. נכון? לא, הוא לא צדיק, הרי הוא רק מצא חן. מה זה חן? מה פירוש המילה חן? חינם. חנינה, לא מגיע לו. אז למה בכל זאת קיבל? יש פה גם בכלל בעיה. המילה חן בתנ״ך מציינת מה שלא יפה. כן, חז״ל אמרו על אסתר המלכה שהיא הייתה מכוערת. ירקרוקת בלשון חז״ל. אסתר, ירקרוקת הייתה, שנאמר ותהי אסתר נושאת חן. אז זה סימן שהייתה מכוערת. כן, כמו שגם בספר משלי כתוב, שקר החן. הבל היופי. היופי הוא הבל, הבל זה משהו אחר לגמרי, זה תוצאה, כן? הבל זה החום שיוצא מדבר חם, אז הוא מוציא הבל. אז היופי זה מה שמתפשט, הבל היופי. אבל לכן זה שקר, זה מה שלא יפה. אז למה בכל זאת אהבו את אסתר? כתוב שחוט של חסד משוך על פניה, זה המשמעות של החן. לכן יש יחס חינם, למרות שזה לא יפה, עושים כאילו שזה יפה. וכמו שאמר נתן אלתרמן על תל אביב, בכל זאת יש בה משהו. כן? והשאלה אם ככה, נוח הוא לא צדיק. אז מתבקשת, עולה השאלה, למה הוא ניצל? דבר נוסף, יש פה סתירה מפורשת לפסוק הבא. אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק. אז אני כבר לא מבין כלום. הדבר הזה מעורר פה שאלות קשות מאוד לגבי אופן ההנהגה האלוהית, איך לשפוט אנשים, וכל זאת ועוד בפעם הבאה. שלום.